ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של המוסף, המוסף לספרות. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור גור זק מן החוג לספרות באוניברסיטה העברית, שערך את אסופת הכתבים של פרנצ'סקו פטרארקה שראתה אור לאחרונה. בספר תורגמו לראשונה בספר נודד לזמנים אחרים תורגמו לראשונה מלטינית מכתביו האישיים של מי שנחשב לאבי ההומניזם האירופי, נובלה שהיא תרגום ועיבוד מעניין לאחד מסיפורי דקמרון של בוקאצ'יו, מבחר משירתו של פטרארקה ויצירות נוספות שבאמצעותן הוא ביקש להחיות את האידיאלים של העולם העתיק ולהצמיח מחדש תרבות חילונית. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסך, ואני מקווה שתיהנו משיחתנו הקצרה.
אז אולי אני אתחיל דווקא בלהגיד מילה על המסיבות של היצירה של הספר, כי זה רלוונטי להכניס אותנו לדיון הזה. אז בעצם פטרארקה הוא חי ופעל במאה ה-14, וכשמסתכלים על הקורפוס הפטרארקי, יש לו בעצם שני חלקים, כן? זה שני חלקים מובחנים ונבדלים בצורה מאוד מעניינת אחד מהשני. כלומר, יש את פטרארקה המשורר של שירת אהבה, האוסף הזה שנקרא באיטלקית הקנצוניירי, שירת אהבה לגבירה לאורה, 366 שירים שנכתבו באיטלקית בניב הפלורנטיני.
הפופולרי יותר והעממי יותר.
זה הפופולרי, זה המוכר, וזה גם משהו שתורגם פה ושם לעברית, כן? והתרגום המפורסם ביותר, זה כמובן התרגום של לאה גולדברג, היא תרגמה 22 שירים, כן? רובם סונטות, כן? הקובץ הזה זה קובץ ש... קיבע או הביא לשלמות את סוגת לסונטה, והיא תרגמה את זה, והקובץ הזה הוא חשוב להתפתחות השירה העברית, אני חושב, הסונטה העברית, זה אומנם ספרון קטן, אבל שהייתה לו השפעה. שנים האחרונות, עמיתי, עמידדן דיקמן, זכרונו לברכה, עמל על תרגום של הסונטות של פטרארקה, הוא הכין קרוב ל-100 סונטות לדעתי, והספר הזה אמור לצאת מתישהו. אז זה צד אחד של פטרארקה, וזה צד שיש לו איכשהו נוכחות בתרגומים לעברית. הצד השני של פטרארקה זה בעצם פטרארקה הומניסט, כן? פטרארקה מי שנחשב כאבי ההומניזם, ופה זה פטרארקה שבעצם חוזר לתרבות הקלאסית הגדולה של יוון ורומא, ומבחינתו זה פרויקט של חידוש תרבותי, אינטלקטואלי, שהוא רואה כבסיס לאיזושהי רפורמה כוללת של החברה שלו.
שאז הוא כותב את היצירות בלטינית, לשם כך.
כן, פה זה לטינית. עכשיו, זה לא סתם שזה לטינית, זה לטינית שמנסה לחקות את הלטינית כמו שכתבו אותה בעולם העתיק, כן? כמו שוירגיליוס כתב שירה, וכמו שקיקרו כתב פרוזה, ומבחינתו של פטרארקה זה כתבו לטינית בזמנו כמובן, כן? זה היה שפת הכנסייה, השפה של האוניברסיטאות, אבל מבחינתו הלטינית של זמנו זה היה השחתה תרבותית נטולת מחילה, ולכן הוא רוצה לחזור ללטינית הקלאסית, וזה הפרויקט של פטרארקה ההומניסט. עכשיו, הטקסטים האלה של פטרארקה ההומניסט, אין להם תרגום לעברית, זה תרגום ראשון. אז הספר הזה הוא למעשה תרגום ראשון של ההומניזם הפטרארקי לעברי, ופה באמת זה נולד באיזשהו שיחה שהייתה לי עם דיקמן, כן? שאמרנו שהגיע הזמן לתרגם את פטרארקה הלטינית לעברית, ו... ואז נלך על הפרויקט הזה, ואני בחרתי קטעי פרוזה, והוא בחר את הקטעים של השירה, אז צירפנו עוד שני מתרגמים, את נתן אורון ואברהם הרואטי. אז עכשיו הספר הזה מכיל 5 חלקים, 4 הראשונים זה תרגומים מהפרוזה הלטינית, וחלק אחרון זה תרגומים מהשירה הלטינית שדיקמן עשה. אז הקובץ הזה הוא לא רק של המכתבים של פטרארקה, כן? יש בו כל מיני יצירות, למעשה, החלק הראשון, תוך קובץ המכתבים הראשון שלו, שזה מה שנקרא המכתבים לקרובים, וזה באמת קובץ שהוא, של מכתבים עתיר ממדי, שהוא שלח לחברים וקרובים, ואנשים רמי מעלה בתקופה וכן הלאה, ובשלב מסוים הוא מחליט לקבץ אותו לאוסף אחד, ויש, זה אוסף שמכיל בצורתו הסופית 24 ספרים ו-350 מכתבים, במידה רבה זה הבסיס של ההומניזם הפטרארקי, כן, הרעיון הזה של אוסף מכתבים, שאגב הוא מחליט לקבץ אותו לקובץ לפי המודל של קיקרו, כן, קיקרו עשה דברים כאלה ברומא העתיקה, משהו 1400 שנים לפני, וב-1400 1345, פטרארקה מגלה בספרייה בוורונה, בקתדרלה שם, את הקובץ של המכתבים של קיקרו לאטיקוס, ששכב זנוח בספרייה שם במנזר, והוא בעצם מגלה את זה. זה מבחינתו זה תגלית מרעישה, אבל הבסיס הזה הוא בעצם מכין את הקובץ מכתבים שלו.
הרצון שלו לשחזר, לחזור לכתיבה שהייתה של רומי העתיקה וכו', הוא יותר גדול מזה, נכון? הוא חורג מגבולות רק הספרות והכתיבה ואולי האומנות והפילוסופיה. הוא ממש חושב שחלה איזו הידרדרות מוסרית גם בין מה שהיה אז לבין התקופה שהוא חי, ושזה סוג של בנייה חדשה של התרבות היא כולה.
לגמרי, לגמרי. מבחינתו זה לא רק ספרות, וזה לא רק כתיבה, זה למעשה תחילה מוסרית שלנו. ותחייה תרבותית ותחייה חברתית, כן? כמובן שהחזרה הזאת לעולם הספרות הקלאסי, מבחינתו האמצעי, לבנייה הזאת של המוסר, ויש פה עולם ערכי שלם, כן? שהוא מנסה להחיות ולחדש. החל מאידיאלים של יופי של העולם העתיק, אידיאלים של הרמוניה, אידיאלים של חברות וידידות, אידיאלים חזקים מאוד של הרעיון הסטואי הזה של שליטה עצמית ושליטה בתשוקות ובתאוות כבסיס לאיזשהו אנושיות, זה הכל אידיאלים שפטרארקה מחדש, ומבחינתו זה בסיס לחברה חדשה, ויש גם ממד פוליטי, כן, בשלבים מסוימים פטרארקה גם, כחלק מההרצה הזאת שלו לעולם העתיק, הוא גם תומך בהפיכה ממש, הפיכה ברומא של רפורמטור כזה, כריזמטי בשם קולה דריאנצו, בשנות ה-40 של המאה ה-14, הוא משתלט על רומא ומכריז על עצמו אותו קולה כטריביון העם הרומי, ופטרארקה תומך, כן? ופטרארקה אז כבר דמות משמעותית, ויש לתמיכה הזאת תפקיד, כלומר, קולה ופטרארקה מדמיינים שהנה חוזרת הרפובליקה הרומית, כן, אנחנו מחזירים את הרפובליקה. כמובן שאחר כך פטרארקה מתפקח, וקולה גם נפלה ונעצר וכן הלאה, ובסוף מת. כלומר, יש גם ממדים כאלה לכל הרעיון הזה של התחייה הזאת. פטרארקה, חוץ מזה, גם הפעילות שלו היא רחבת ממדים, כן, הוא היה חיפש אחרי, כמובן, כתבי יד עתיקים, והוא מחדש במובן הזה של החיפוש אחרי כתבי יד, והמסורת הזאת של עריכה של כתבי יד שנשכחו. הוא מחפש מטבעות רומיים, שרידים רומיים, ארכיאולוגיה רומית, כלומר, יש לה גם תרומה מאוד משמעותית בכל הדברים האלה.
היו לו הרבה שותפים לניסיון הזה?
אז זהו, אז הוא בנה רשת חברתית מאוד ענפה, בהדרגה, בסבלנות, והיה לו כישרון בולט לעניין הזה, ודרך זה, היו פה התקבצו שותפים שליוו אותו לאורך הדרך, כן? פטרארקה, הוא נולד בארצו, רומית לפירנצה, וכשהוא היה צעיר, המשפחה עברה לאביניון, הוא היה ילד, בדרום צרפת.
שהיה מושב האפיפיור?
בדיוק, שם זה היה מושב האפיפיור. פטרארקה בא להתלונן על האביניון, אבל חשוב להבין שזה היה המרכז של תרבות התקופה, כן? היה שזה חצה האפיפיור, עברו שם כל האינטלקטואלים המובילים, הדיפלומטים, אנשי הכנסייה, ופטרארקה שם יצר קשרים מגיל מאוד צעיר עם אנשים מאוד בולטים, או אנשים שבעתיד יהפכו להיות בולטים, כן? והחברים שלו שמסתכלים על אחרי זה הוא שמר את כולם על קשר דרך אותו חליפת מכתבים ענפה, שאחרי זה הוא קיבץ לקובץ המכתבים שדיברנו עליו, ורואים שהם היו אנשים רבי השפעה, כן? והם כולם היו חלק מהפרויקט ההומניסטי הזה של החיית התרבות הקלאסית. אז בהחלט הם היו מלווים שלו, ובהחלט היה להם תודעה שהם עושים משהו משותף, שהם עושים משהו גדול. היה ידוע ביותר מבין המלווים האלה, זה בוקאצ'ו, כן? זה ג'ובאני בוקאצ'ו, מחבר הדקמרון, שהם שניהם נפגשים, בוקאצ'ו מעריץ את פטרארקה, הוא היה צעיר ממנו בערך 10 שנים, והוא מעריץ את פטרארקה מגיל צעיר, והם נפגשים לראשונה ב-1350, כשפטרארקה יוצא למסע לרומא ועובר דרך פירנצה, ואז בוקאצ'ו יוצא לקבל את פניו, ומארח אותו בפירנצה, יחד עם עוד חבורה של אנשי ספר וזה וכן הלאה, ומאז מתחילה חליפת מכתבים, אחרי המפגש הראשון הזה בין פטרארקה לבוקאצ'ו, הם גם מתגוררים ביחד תקופות מסוימות, במילאנו ובפדובה וכן הלאה, כן, ובוקאצ'ו גם, בעקבות המפגש הזה עם פטרארקה, עובר לכתוב בעיקר בלטיני, ולהיות חלק מהפרויקט הזה ההומניסטי, של חידוש התרבות הקלאסית, אז בהחלט זה יש לו תומכים, ובמכתב מ-1372, שבוקאצ'ו כותב לפטרארקה, הוא אומר לו, אתה ראש וראשון, תנועה שלמה, שצוברת תאוצה של החייה של העולם העתיק, אתה הראשון, ואז בוקצ'ו גם אומר לו גם, אולי תפרוש כדי להשאיר משהו לאחרים לכתוב קצת, אבל בכל אופן הרעיון הזה שהם תנועה, ושהם עושים משהו מלאיב, הוא מאוד חזק, זה מאוד בולט הדבר הזה.
איך זה שהוא הפחות מוכר, ולעומת זאת את בוקצ'ו זה שם שהוא, כולם מכירים, דנטה בוודאי,
שאלה, שאלה טובה, ושאלה של בכלל, של קנוניזציה, כל ה... נגיד את זה ככה, זה לא שבעולם פטרארקה לא ידוע, כן? או פחות ידוע מדנטה ובוקצ'ו, זה לא המצב. מה שכן, פטרארקה באמת, היום ידוע בעיקר כמשורר של שירת אהבה, ויכול לראות שזה באיזשהו מובן קשור שההומניזם הפטרארקי, הוא נמצא קצת בסוג של... מגננה וירידה נגיד מאמצע המאה ה-20. כן, יש איזה סוג של ריאקציה למסורת ההומניסטית הזאת, ואפילו קצת התנגדות למה שהיא מייצגת. כן, אנחנו מדברים על כל מיני גישות פוסט-קולוניאליות למיניהן, כן הלאה, אז ההומניזם הזה ומה שהוא מייצג, הוא הפך להיות קצת בעייתי, כן, אולי זה קשור לזה. אולי יש גם סיבות אחרות שהוא פשוט לא תורגם לעברית, אני לא יודע למה... אף אחד לא לקח על עצמו לתרגם את פטרארקה הלטיני, יכול להיות גם שאצל דנטה יש את הקומדיה האלוהית, שיצירה קנונית שנשארה רלוונטית לאורך הדורות, ולבוקצ'ו יש את הדקמרון.
שתי יצירות האלה קיבלו המון הדהודים בתחומי אומנות אחרים.
נכון.
מוזיקה, בוודאי בציור, בקולנוע, בכל מיני...
נכון, נכון, נכון. גם השירה של פטרארקה, כן, השירה הלירית של פטרארקה, פטרארקה לאורך המאות ה-16, 17, 18, היה הרבה יותר ידוע מבוקצ'ו, כן, הוא היה הדמות המובילה, במאה ה-18-19 זה קצת משתנה, אבל אני חושב שאין לפטרארקה אותה סוג של יצירה נרטיבית כובשת באופן של הקומדיה הלואית והדקמרון, הם יצירות שכל הזמן מתרגמים עסקים בהם, ולפטרארקה אין בדיוק את הדבר הזה. הדבר הכי קרוב שיש, ושתרגמנו חלק ממנו פה בקובץ הזה, זה היצירה שלו הסיקרטום, או הסוד, שזה בעצם דיאלוג שהוא מקיים עם אוגוסטינוס הקדוש, כן, מחבר הוידויים, מהמאה הרביעית לספירה, הוידויים זה יצירה אוטוביוגרפית כזאת, שהוא מתאר, אוגוסטינוס מתאר את הפרט הלב שלו, ופטרארקה, הוא מתאר איזשהו סוג של משבר אמצע החיים בתחילת הסיקרטום, ואז הוא אומר שהגיע רוחו של אוגוסטינוס לנהל איתו דיאלוג כדי לרפא אותו ממחאוביו. ותרגמנו, אברהם הרואיתי, תרגם פה בספר את הפתיחה ואת הספר השלישי, שזה הספר המרכזי של היצירה הזאת. פה מתנהל דיאלוג מאוד מעניין עם אוגוסטינוס, כן? ושיש לו השלכות, לימינו בשורה של כיוונים, ואני חושב שזאת יצירה, שאגב גם לאנגלית היא תורגמת כל הזמן בהתמדה, ואני חושב שפה זה איזשהו משהו שאני אשמח אם יהפוך להיות ליצירת חובה קנונית כזאת, כמו בעברית, כמו שהקומדיה האלוהית, וכמו הדקמרון. אגב, ביצירה הזאת גם פטרארקה עושה, אם אנחנו חושבים על המאפיינים של ההומניזם הזה, ולמה הוא רלוונטי להיום, באיזה מובנים הוא רלוונטי? אני חושב שאפשר לדבר על שורה של ערכים שיש להומניזם הזה שהם משמעותיים לימינו, אבל כאן מה שבולט במיוחד זה הערך ההומניסטי הזה של הטלת ספק, כן? ואי קבלה אוטומטית של סמכות, כן? חתירת תחת סמכות.
זאת אומרת של העברת הסמכות לרציו שלנו בעצם.
לא יודע אם זה העברת הסמכות לרציו, אלא זה יותר מזה, זה איזשהו סוג של הכרה בזה ש... סמכות אנושית היא תמיד מוגבלת, כן? ושאף אחד אין לו את כל האמת, הוא לא יודע את כל האמת, והאמת הזאת לא נכונה תמיד לכל זמן ומקום, ולכן צריך באמת להפעיל את החוש הביקורתי, כן? ופה בעצם, כי מה קורה ביצירה הזאת? אוגוסטינוס בא לפטרארקה, כאילו רוחו של אוגוסטינוס, בא לפטרארקה ואומרת לו, כדי לצאת מהמשבר הנפשי הזה שלך, בוא תלך בדרך שהצגתי בוידויים, כן? תפנה עורף לעולם הארצי, ותקבל על עצמך את עול הנצרות, הנזירות הנצרית. ואז הם מנהלים את הוויכוח הזה ואת הדיאלוג הזה, ופטרארקה אומר, כל מה שאתה אומר זה טוב ויפה, אבל זה כבר לא בשבילי, כן? זה לא נכון לעולם שלי, זה לא נכון לחוויה האישית שלי, והוא פשוט דוחה את המודל האוגוסטיני, כן? אז מצד אחד, יש פה איזושהי סמכות עצומה, הסמכות של העולם הנוצרי, אוגוסטינוס, של התיאולוגיה הנוצרית, ופטרארקה מעריך אותו, ואומר, האמת שלך היא כבר לא רלוונטית לגמרי עבורי, כן? ואני עכשיו מחפש איזושהי דרך, את הדרך שלי. אז יש פה איזשהו חתירה תחת סמכות, שהיא בעיניי מאוד מעניינת, ואיזשהו סוג של ספקנות, כן? כלפי כל סמכות. ואני חושב שזה איזשהו מסר הומניסטי, שהוא מהותי לחלוטין להיום, והוא גם בסיס בסופו של דבר לאיזשהו סובלנות, כן? אנחנו חושבים על מה מייצר סובלנות, אז ספקנות כזאת.
ספקנות כזאת, ועוד משהו שהוא מאפיין את ההומניזם, זה מן הכרה שיש משהו משותף לכל בני האדם.
נכון. משהו משותף, אבל משהו שהוא גם באיזשהו מקום מוגבל, כלומר, אין איזושהי אמת אחת אולטימטיבית, שאנחנו יודעים אותה ויכולים להכרז בה, כלומר, תמיד להשאיר איזשהו ממד של חקירה, של ספק, בחינה של הדברים, כן, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב.
הפרויקט הזה שלו, הפרויקט הזה אחראי במידה רבה לתפיסה שבאמת הייתה רומי, אחריה היה חושך, כל ימי הביניים חושך מוחלט, והנה אנחנו מתחיל הרנסנס ונדלק האור שוב. כן. שהיא לא לגמרי מדויקת, אבל מבחינת פטרארקה ככה זה היה, נכון?
אז אני חושב שזה באמת, כשמדברים על החשיבות של פטרארקה, גם צריך לזכור שפטרארקה בעצם ייצב עבורנו את תפיסת ההיסטוריה שלנו עד היום. כן, איך שאנחנו תופסים את ההיסטוריה. תקופת זוהר של יוון ורומא, נפילה של ימי הביניים, ופטרארקה בעצם אחראי להמצאת המונח של עידן החושך. כן, הרעיון הזה של עידן החושך, זה רעיון פטרארקי. ואז בעצם רנסנס, כן, תחייה מחדש של העולם העתיק. וצריך לראות שזה לא רק יצירה של תפיסה חדשה של תפיסת ההיסטוריה, אלא גם יש פה חשיבות עצומה לחילון של ההיסטוריה. כן, פטרארקה מחלן פה את ההיסטוריה. זה מעניין מאוד להשוות את זה לדנטה. כן, דנטה דור לפניו, נגיד דור שניים לפניו. וכשדנטה מסתכל על ההיסטוריה, הוא גם מעריץ את רומא כמובן, אבל הוא מסתכל עליה דרך פריזמה, שהיא פריזמה נוצרית דתית, והוא רואה את הכל חלק מתוכנית אלוהית שמובילה אל הגאולה. כלומר, מבחינת דנטה יש לנו את רומא העתיקה, שזה חלק מהתוכנית האלוהית, שבתקופה של אוגוסטוס ייוולד ישו, ואז אנחנו נכנסים לעידן החסד, ונעים לקראת איזשהו סוג של יום הדין האחרון, וגאולה וכן הלאה. פטרארקה כאילו מתנתק לגמרי מהנרטיב הזה. עבורו, הנרטיב הדתי, זה לא רלוונטי לאיך שהוא בוחן את ההיסטוריה, כן? וזה כמו שאמרנו, רומא הייתה אידיאל, אחר כך ימי הביניים, אחרי ישו, זה לא היה התקדמות לעבר הגאולה, להפך, זה היה נפילה, וצריך לחזור. כלומר, הפריזמה שלו היא פריזמה שהיא חילונית במובן הזה, וזה גם תורם תרומה מכרעת, גם את זה צריך להדגיש, שההומניזם במובן הזה תורם תרומה חשובה לחילון, כן? אי אפשר לנתק את זה, שאפילו שפטרארקה היה אדם דתי ונוצרי ולכל חיה ואין ספק, אבל יש פה איזשהו מהלך חזק שתורם גם לחילון ולרעיון, כן, גם של אנחנו מתקדמים לאנשהו, כן, על ידי ההחייה של העבר, אנחנו מתקדמים למשהו.
אחד המושגים שאתה מזכיר, ושהם כמובן נורא נראים לי רלוונטיים להיום, באמת זה מושג הנחמה והכוח של ספרות לשמש בתור מקור לנחמה. אתה הצגת שני מושגים שונים שבעצם עוד לפני פטרארקה הופיעה החלוקה הזאת, הדיכוטומיה הזאת בין נחמה שהיא פורקן רגשי, לבין נחמה שהיא בעצם השלטת ההבנה על הרגש. זאת אומרת, מרגע שאתה מבין, אין כל היגיון להיות עצוב או מיואש, או לא יודעים מדברים שהם לא בשליטתך, הם פשוט כך. וכך אתה משיג איזשהו סוג של באמת סטואיות. כן. שזה באמת היה הדגם שהוא העריץ. משהו סבר ככה, עדיף לבן אדם לחיות. אבל הוא לא באמת מצליח הרי להיות שם, הוא סופר, הוא לא פילוסוף. והעובדה שאפשר למצוא לזה שמבחינה לוגית באמת הטיעון הזה עובד, זה נכון, זה עדיין לא אומר שאדם יכול להפנים את הדבר הזה, יש פה קפיצת דרך שקשה מאוד לעשות.
ברור, כן. אז נכון, זה, השאלת הנחמה בהקשר הזה היא באמת מרתקת אצל פטרארקה, המודל שאיתו מתכתב בהקשר הזה, זה באמת בואטיוס, כן, ונחמת הפילוסוף, וזה, יש הרבה קווי דמיון בין הדיאלוג שפטרארכה עם בואטיוס לדיאלוג שלו עם אוגוסטינוס, אבל אצל בואטיוס באמת זה המקום שבו מזוקק הניגוד הזה בין השני סוגים האלה של נחמה, כן, הנחמה של הפורקן הרגשי, הנחמה שמגולמת אולי בשירה ובקינה ובכל הדברים האלה, לבין הנחמה הסטואית באמת הלוגית, הפילוסופית, הקוגניטיבית היום, היינו קוראים לזה, כן, איזשהו ניסיון לשנות את התפיסה שלך, של הסבל, של הגורמים לו, ודרך זה לעשות איזו עבודה של עיבוד של הכאב. פטרארכה באמת, עבורו, העמדה הסטואית הזאת, היא כל הזמן סוג של אידיאל, כן, והוא חי את המגפה השחורה, והוא חווה שם מובדנים רבים, והוא כותב, ובחינתו העמדה הסטואית היא העמדה הנכונה. עכשיו, מה שהוא עושה עם בואטיוס בצורה מעניינת, זה ש הוא לא מציב כקונטרה לפורקן הרגשי ולקינה את הפילוסופיה. זה הוא לא עושה. מה שהוא מציב זה צורות אחרות של ספרות. כן, מבחינתו למשל, שירה אפית שמתארת גיבורים יציבים כאלה, היא הבסיס לחנך את האדם לסוג הזה של קבלה ושל נחמה. או ביוגרפיות של אישים דגולים וכל מיני דברים כאלה.
מצד שני, הוא מודע היטב לעובדה שזה דבר שמעטים אם בכלל ישנם.
אז באמת, הנקודה המעניינת פה, שמו שאת אומרת, זה בדיוק זה שהוא אף פעם לא מגיע לשם, והמתח הזה בין האידיאל לבין החוסר יכולת לעמוד בו, וההזדקקות הזאת לפורקן הרגשי ולהזדהות הרגשית, ובסופו של דבר גם ההזדהות הרגשית הזאת עם דמויות ספרותיות, שפה באמת תמונה הנחמה הספרותית, כן? דרך ההזדהות הזאת, ולא עכשיו דרך העמדה המאוד תבונית הזאת של מודלים לחיקוי שאנחנו עושים לעבוד, אז התנועה בין השניים היא מאפיין מאוד מרכזי של הכתיבה שלו, כן? ויש בספר, כן? זה התרגום שלו לסיפור של גריזלדה של בוקאצ'ו, סיפור חותמת הדקמרון.
כן, רציתי להגיע לשם, כי זה אחד המכתבים באמת היותר מסקרנים, כשהוא כותב לבוקאצ'ו ומתרגם את הסיפור האחרון מתוך הדקמרון, אז את הסיפור של גריזלדה, אז הוא באמת מעביר אותו גם באותה הזדמנות מפלורנטינית ללטינית.
נכון, כן.
ואז הוא עושה את כל ההתאמות, מוסיף תיאורי רקע, מוסיף הסברים, עושה את כל ההתאמות שמעלות אותו כאילו מדרגה של איזה מעשייה עממית שאפשר לספר על כוס של קיאנטי, למשהו שיושבים בסלון ואולי מעצבים את הנפש שלו.
כן, בדיוק. אז אני חושב שאולי רק שנייה, אני טיפה אסכם את העניין הקודם, אז בשני סוגים האלה של נחמה, אני חושב, אם הומניזם מתקשר לחזרה גם לרעיון הרומי של הומנוס, מה זה להיות אדם, מה זה להיות הומני, אז אפשר לראות איך פטרארכה נע בין שתי תפיסות של מה זה אדם, ומה הוא רוצה לטפח, כן, דרך הכתיבה שלו. אז אחד, זה באמת העמדה הרומית הזאת שמזהה את ההומני עם התבונה הסטואית והשליטה העצמית, לעומת הגישה אחרת, שהיא גישה שמדגישה, מזהה את ההומני, את האנושי, דווקא עם הצד הרגשי והחומל, וכזה שמאפיין את האנושיות. ומעניין לראות איך הוא נע בין הכתבים האלה של מה זה האנושי, והוא לא לגמרי מכריע ביניהם. פה אנחנו גם רואים אז את התנועה שלו, כאילו כביכול הקורפוס הלטיני, ההומניסטי, אמור לטפח את הצד האנושיות התבונית, והשירה הוורנקולרית, שזה בשפת האם, כן, זה לא מקרה גם שהוא מכנה את הלטינית שפת אב, ואת האיטלקית שפת אם, כן, ויש את השפה שקשורה לרגש, ויש את השפה שקשורה לתבונה, כן, והוא מנסה ליצור את ההפרדה הזאת, בין שני התחומים האלה, אבל מה שמאוד מעניין לראות, זה איך בתוך הכתיבה הלטינית הזאת, שכאילו אמורה לטפח את התבונה, זה בדיוק כל הזמן חוזר דווקא, הממד הרגשי הזה, ושהממד של ההזדהות, והממד של הקינה, זה דברים שחוזרים בתוך הכתיבה הלטינית. אז אני חושב שזה דבר שמעניין לשים לב אליו, זה מתקשר, אז גם לתפיסת האנושי, וזה גם מתקשר לתפיסה של הנחמה, זה משולב פה אצלו שני הדברים האלה, ובאמת, זה מזוקק בצורה אולטימטיבית במכתב, בתרגום הזה לגריזלדה. כן, שפה באמת הוא מעביר את הטקסט משפת האם, כן, השפה הרגשית של בוקאצ'ו, שהיא גם שפת ההמון, כן, שפה עממית, ואז מבחינתו שפה ש... ספרות שכתובה בשפה הזאת היא בהכרח ספרות עממית, והוא מגביה אותה לשפה התבונית, הרצינית, הלטינית וכל ה... זה בדיוק גם משרת אותו לספק את המודל הסטורי הזה, שגריזלדה שלא אמורה לתת, כן, המודל התבוני בדיוק. אבל מה שבעיניי מרתק שם, שאז בא המכתב הבא, שכאילו קונדה לכל מה שבקודם, זה מאוד מהלך פטרארקי, כן, וזה מתקשר לה, בדיוק למה שאמרתי על הטלת הספק והספקנות, כן, הנה הוא חותר תחת הסמכות אפילו של עצמו כמחבר.
רגע, אבל בוא נגיד, יש לו מכתב הבא, אבל מכתב הבא הוא מתאר מישהו שקורא את הסיפור הזה, פורץ ובכי, ויכול להיות שיש בזה הרבה מאוד נחמה, גם כל התהליך של העיבוד הרגשי, של הצער והכאב, נעשה באמצעות, כמעט באמצעים עוקפי שכל. זאת אומרת, הבן אדם קורא את הסיפור וחושב עליו, ואנחנו יודעים שהוא קרא אותו בלטינית, אבל עדיין, כל הדברים הרעים שהוא אמר על האלגיה, על הז'אנר שגורם לך רק לבכות לרגע, אבל לא עושה כלום בעצם, שום דבר תבוני, אנחנו רואים שדווקא ליבו יוצא גם אל האיש הזה.
בדיוק, נכון, נכון, ובעיניי זה ממש מרתק לראות את זה, ואיך הוא משבח את הקורא הזה, אז חשוב להדגיש אולי פה, שבסוף הסיפור על גריזלדה, כאילו פטרארקה מנסה לכוון את הקורא, איך הוא אמור לקרוא את הסיפור, הוא מציע את המפתח לקריאה, ואומר, אתה צריך לקרוא את זה כאלגוריה, על האופן שבו האל מנסה את האדם, ואתה אמור לקבל את האסונות שנופלים עליך מדי האל, כמו שגריזלדה קיבלה את הניסיונות שהיא עמדה בהם בפני על ידי בעלה. זה המסר, ואז הוא באמת עובר למכתב הבא, שבו הוא מתאר דוגמה של קריאה, של קורא, שפספס לגמרי את מה שהוא התכוון, איך שהוא התכוון שהוא יקרא, את הקריאה תבונית ומעריכה, שלומדת מההתנהלות של גריזלדה, איפה הוא רק בוחק כל הזמן עם הטקסט, ועד שהוא אפילו לא מצליח לסיים אותו. כן, ואז הוא לא מבקר אותה, הוא אומר שזה בעצם בדיוק מראה שאין אנושי מאותו חבר. כן, הוא זיקק עבורו את הדוגמה של האנושיות. ואז בדיוק יש פה את התנועה הזאת בין כתבים של אנושיות שפטרארקה נע ביניהם ולא מכריע. ואני חושב שזה בדיוק מתקשר למד הזה של הטלת הספק וגם חתירה תחת הסמכות שלו עצמו כמחבר. אומר, כן, נתתי לכם פרשנות, אבל הנה פרשנות אחרת שגם היא עובדת, והיא לא פחות ראויה לשבע.
כמה מכתבים יש באוסף הזה בסך הכל? כמה מכתבים, לא רק מה שתרגמתם, כמה מכתבים הוא הצליח לאסוף כדי להוציא לאור אחר כך?
תראי, יש שני קבצים מרכזיים, יש את המכתבים לקרובים, שזה החלק הראשון של הספר, שלנו, שגם מתוכו תרגמנו, ששם זה בסך הכל יש 350 מכתבים, ואחרי זה הוא קיבץ עוד מכתב אוסף, שזה המכתבים לעת זקנה, שזה החלק הרביעי של הספר שלנו כאן, שבו יש גם את המכתב לגריזלדה וכן הלאה, וזה, אני זוכר, 127 מכתבים בסופו של דבר, אבל יש עוד מכתבים, כן, שהתגלו עם הזמן גם, והם קובצו לאוסף נוסף, שזה מה שנקרא ה-Letter Dispers, כן, המכתבים המפוזרים, ששם יש עוד כמה עשרות, יש גם אוסף מכתבים שהוא כתב בעילום שם, וזה נגד המעבר של הכנסייה לאביניון, הוא כתב המון, כל הזמן. יש מאות מכתבים, מאות.
כי רציתי לשאול שאלה טכנית בעצם פשוטה, את המכתבים שהוא כתב למכרים, לחברים, לאנשים שהוא שיתף אותם בהירוריו, איך טכנית הוא מקבץ את זה אחר כך? הרי אנחנו לא חושדים שהוא כתב עם נייר קופי, נכון?
אהה, זה בדיוק הטעות, הוא כן, הוא לא כתב עם נייר קופי, אבל יש המון מכתבים שהוא כתב, והוא כתב מהר, והם פשוט לא שרדו, אבל יש, המכתבים שהגיעו לידינו זה מכתב, ושהוא קיבץ לאוסף מכתבים, שכל מכתב שהוא שלח, הוא גם שמר לעצמו עותק, הוא העתיק אותו ושמר לעצמו, ובמובן הזה הוא כתב כל מכתב כזה, מתוך מודעות שזה עומד להתפרסם, כלומר, הרעיון הזה של איגרת בתקופה, זה, יש פה ממד של יצירה ספרותית מובנה לתוך הכתיבה, בהחלט. וגם אנחנו יודעים שהוא ערך לא מעט מהמכתבים מאוחר יותר. כן? כי יש הבדלים, יש גרסאות, יש גרסאות מוקדמות שהגיעו לידינו, ויש גרסאות מאוחרות. אפשר לראות את ההבדלים, של שינויים שהוא עשה, דברים שלא מצוחן בעיניו, ואז הוא שינה הוריד, כן, הוא ניסה כל הזמן לעצב איך הוא נתפס במכתבים שלו, כן, זה מערך של עיצוב עצמי בלתי פוסק בהקשר הזה.
כי מן הסתם המכתב שכולל את התרגום של סיפורה של גריזלדה בכלל לא הגיע לידיו של בוקאצ'ו.
נכון, נכון.
אז היה אותו רק באוסף
של? לא הגיע ליעדו, כן. בסופו של דבר הוא בץ באוסף, כן.
אני רוצה, לפני שנסיים, אני רוצה לחזור עוד פעם למושג הנחמה, רק בגלל שאני מבינה שהיצירה הראשונה שבעצם הוא כתב, הייתה קינה על מות אימא שלו. שאותה הוא
איבד
בגיל מאוד צעיר.
השיר הלטיני, כן. בגיל 14. נכון, נכון. כן, בהחלט. אבל במובן הזה זה לא ייחודי, כן? החיבור הזה בין ספרות ונחמה זה משהו שהולך מהעולם העתיק, והוא חלק מהותי לתוך העולם היצירה הספרותית הזאת, כן? כלומר, גם הכותבים נערצים על הפטרארקה כמו אובידיוס, כן? וכל הרעיון הזה ששירי הצוות של אובידיוס, שזה גם אלגיות כאלה שהוא מקונן על הגלות שלו מרומא, או מכתבים שבקינות על תלות הגורל, כן, זה דברים שמהעולם העתיק לבואטיוס, ואז במאה ה-14, כן, גם דנטה כל הזמן מתכתב עם בואטיוס, במובן הזה זה לא מפתיע שפטרארקה מתחבר למסורת הזו.
יש היום משוררים שכותבים כמנחמים?
אז זהו, אז התפיסה הזאת שהתפקיד שלנו זה להיות לנחם, כלומר, תפקיד תרפויטי, זה האופן שבו פטרארקה תופס את עצמו, תרפיסט של, 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 של חברה. זה יכול להיות באמת שמתי שהוא נעלם, הקונספט הזה של היוצר כמנחם עם תור מודעות, זה שאלה טובה מתי זה נעלם, מתי ולמה זה נעלם, אני צריך לחשוב על זה, זו שאלה ממש טובה.
והאמת היא ששאלתי את זה משום שזה פשוט מיד המושג נחמה נשמע כל כך קורץ ואטרקטיבי היום, ואיפה נחפש את זה אם לא באומנות?
כן, אני חושב שאולי היומרה הדידקטית התרפויטית היא אותה, אבל הרעיון הזה שספרות אמורה לנחם, ואיך היא אמורה, אני לא חושב שזה לגמרי נעלם. סתם אני לראות שבקורונה, כן, זה איך יודע, קמרון חזר מאוד לאופנה בתקופה של קורונה, על רקע מגפה, ספרות שנכתבת על רקע מגפה, ושמטרה שלה היא לנחם וזה, אז היה את הפרויקט הזה שעשה ניו יורק טיימס, כן, של דקמרון, rewriting the דקמרון, או משהו כזה, וסופרים עכשוויים כתבו מחדש סיפורים מהדקמרון. אגב, מעניין להסתכל על זה, מרגרט אטווד כתבה את גריזלדה, באותו הקשר מחדש.
האם זה יצא כספר?
אני חושב שבסוף זה יצא כספר, או כגיליון מיוחד שניו יורק טיימס הוציא, אבל זה קיים. אז זה חי, כן, הקונספט הזה בהחלט חי.
בפועל אנשים מוצאים הרבה נחמה בקריאת ספרות, כן. ברור, זה ברור.
כן.
זה אין ספק. אני חושבת שהמעמד החברתי של כותבים ויוצרים, הוא לא כזה שהם מצהירים, כן. על זה. הם עושים את עצמתם, ואני מתנחמת בהם, אבל אין את
זה. כן. כן, אני אולי יכול להוסיף בהקשר הזה, קודם כל, שהריאקציה מאוד חזקה לרעיון של הנחמה, זה אדורנו. כן, ואדורנו, ובביקורת הספרות של אדורנו, אחרי, כמו שלכתוב שירה אחרי אושוויץ, זה מעשה ברברי, אז אדורנו גם אומר במפורש, שלחפש נחמה בספרות, זה גם סוג של ברבריות, כן? זה לא אמור להיות, וזה גם, ואני חושב אבל שזה מחובר גם לאופן שבו המובן של נחמה התגלגל לאסקפיזם, כן? למפלט. כלומר, צומצם למשהו כזה שהוא מאוד ריק. זה קצת כזה, אתה יודע, כמו לראות קומדיה רומנטית, אתה רוצה להתנתק קצת מתלאות הקיום, אז אתה הולך לחפש נחמה בקריאה, ואז זה נתפס ש... יש פה משהו בספרות שהוא לא ראוי, כן? זה לא רציני מספיק. גם אצל קפקא, למשל, לא רוצה נחמה, כן? וגם יש עוד דוגמאות מגדול, כמו לאופרדי ודברים כאלה, שלא רוצים נחמה. בדיוק בגלל שזה משהו שהוא נתפס כלא מספיק רציני, אבל אני חושב שדווקא אצל פטרארקה וכל המסורת הזאת, זה הרעיון שנחמה ו... היא סוג של ריפוי, ושלמשורר וליוצר יש פה תפקיד בהקשר הזה.
אני התכוונתי לקונספט אחר של נחמה, של, לא של אסקפיזם, לא של אני מתנחמת קירה עכשיו, ואני שוכחת מזה לזמן הקריאה, אלא עובדה שכשאני קוראת טקסט שמצליח להעיר בי משהו שאולי לא חשבתי עליו, או באמת נותן לי איזה תחושה של חיבור לעוד אנשים. הנה, אני לא לבד במצוקה הזאת. כך אנשים מרגישים מול מצבים כאלה, יש בזה אספקט מאוד מנחם.
נכון. אבל זה שוב חוזר לעניין של ההזדהות, שאתה מזדהה עם החוויה, שאתה רואה שהיא חוויה שדומה לחוויה של פחות לבד. זה... כן. וכן, אני מסכים עם זה, ואני חושב שנחמה של... יש לו הרבה מובנים שאפשר לחשוב על איך ספרות מנחמת, כן? זה... עצם העובדה שספרות היא מסדרת את המציאות בתבניות, והיא מקנה להם משמעות, כן? היא מעניקה משמעות לחוויה הקיומית. אני חושב, זה שאתה מצליח להעניק משמעות לחוויה כל כך שנראית חסרת סדר, זה יש באיזה משהו מאוד מנחם מבחינתי, כן? זה בעצם, צריך לזכור שפטרארקה והאומניזם הפטרארקי גם חלק מאוד משמעותי מהחשיבות של הפרויקט הזה עד היום, זה יצירה של עצם החינוך ההומניסטי. אז כשפטרארקה חוזר לעולם הקלאסי, חלק ממה שהוא חוזר אליו זה גם הרצון להחיות את תחומי החינוך שהיו מקובלים בעולם העתיק, ומבחינתו דרכו בימיו, כן, לנוכח החינוך הסכולסטי, המאוד תיאולוגי, מאוד אלוגי וכן הלאה, ולכן הוא חוזר למה שנקרא בעולם העתיק לימודי האדם, כן, הסטודיה הומניטטיס, וזה נשען על תחומי ידע כמו בעיקר ספרות, רטוריקה, פילוסופיה, מובן שפילוסופיה של המוסר, היסטוריה, כלומר, זה התחומים שמכתוב של פטרה, על זה אמור להתבסס חינוך, כן? וזה מה שמייצר אדם, כן? זה הבסיס לייצור של, לטיפוח של אנושיות, כן? דרך התחומי ידע האלה, והוא, בעצם ההומניזם, הפטרארקי, מכניס את זה, והופך את זה לבסיס לחינוך המערבי עד אמצע המאה ה-20 לפחות, כן? ואולי חבל שקצת התרחקנו מזה. ועוד דבר שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה שפטרארקה גם לא רואה את זה רק, את החינוך הזה, את העיצוב הזה, כמשהו שהוא רק בשנות הילדות נעורים. כלומר, זה תהליך, זה משהו שאמור להימשך כל החיים. וכל הזמן אמור לעבוד על עצמך, לעצב את עצמך, דרך הפרקטיקות הלימודיות האלה, כדי להפוך לבין תרבות יותר, אבל לא רק במובן האסתטי, אלא גם במובן האתי של להפוך את עצמך לאדם ראוי יותר, כן? וזה משהו כזה גם שמאוד חשוב לאומניזם הזה, והוא גם נעלה, כן? בטח בחברה חילונית, כן? אתה לא, אתה מסיים את בית ספר, אתה עובר לטפח את הקריירה ואת המשפחה ואת ה... וזהו, כן?
אין שם הרבה משאבים קפיטליסטיים, אז להיות אדם, כנראה.
נכון, אבל הרעיון הזה של להיות אדם, זה משהו שפטרארקה, חלק מהמסורת שלו שעבדה וחבל, כן?
אני מאוד מודה לך ולכם שתרגמתם את הספר הזה, כי אתה יודע, לקרוא אותו בלטינית לא יכולתי, אבל עכשיו בעברית כן.
כן, אז אני תודה, אני מקווה באמת שאנשים יגיעו לזה, ו... מאוד יעניין אותי לדעת, לשמוע איך זה מתחבר להיום, כי איך אנשים מחברים את זה לרלוונטיות של זה להיום, זה משהו שמרתק אותי לשמוע. תודה לך.
תודה רבה שהזנתם לפודקאסט של המוסך, ואני מקווה להשתמע בפרק הבא, בחודש הבא.